כל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת מגילה פרק ראשון, פרק מגילה נקראת בדף ב' עמוד ב' בעיצומה של הלכה א'. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו התאורה של איש התורה והחסד רב אברהם גליק בן רב יוסף יצחק אייזיק גליק, הונצח על ידי משפחת גליק. הגמרא כעת ממשיכה לעסוק בנידון, היכן הם המקומות שקוראים בתתוו, מה הם הערים הנחשבות לערים המוקפות חומה מימות יהושע בן נון. רבי יוחנן מביא הירושלמי קריל היה קורא בקנישתא דקיפרא, בבית הכנסת במקום ששמו היה קופרא, ואמר רדאי, המקום הזה עיקר טבריה קדמייתא, כלומר זהו המקור, כאן הייתה העיר הקדומה טבריה, שהייתה מוקפת חומה מימות יהושע בן נון, ולא חשש להדה למה ששנה רבי שמעון בן יוחאי, למרות שבבתי הרי חומה הוא סובר כשיטת רבי שמעון בן יוחאי. בכל זאת לגבי קריאת המגילה קל לכלו בקריאתה, שהרי למדנו שחזקיה היה קורא את המגילה בטבריה גם ביודלד וגם בתצווה, והסיבה היא שהוא חשש למה ששנה רבי שמעון בן יוחאי, שהרי נאמר בתורה בויקרא כ"ה פסוק כ"ט, ואיש כי ימכור בית מושב עיר חומה פרט לטבריה שהים חומה לה. למרות שרבי יוחנן חשש לרבי שמעון בר יוחאי וסבר כמותו לגבי בתי הרי חומה, בכל זאת היה קורא רבי יוחנן את המגילה בטבריה בתתוו, וסבר קל הוא שהקלו בקריאתה, שאפילו אם היא לא מוקפת חומה לחלוטין אלא יש לה מקום אחד צד אחד שימה היא חומתה, בכל זאת קוראים בטבריה בתתוו. דתנינן תמה, כפי שהמשנה ברכין אומרת, כל שהוא לפנים מן החומה, הרי הוא כבתי הרי חומה, שרי הכלל בבתי הרי חומה, שניתן לגאול אותה מיד, ונחלטים לאחר שנה, אם לא גואלים, אי אפשר לגאול לאחר שנה. חוץ מן השדות שבתוך אותם ערים המוקפים חומה, והסיבה שיש להם דין של שדה אחוזה, ודין שדה אחוזה שונה מדין בתי הרי חומה. רבי מאיר אומר, אף השדות, גם השדות שבתוך אותן ערים, דינם כמו אותן ערים, שיש לך זמן לגאול רק בשנה הראשונה, אולם לאחר מכן כבר אי אפשר לגאול. ותניקן, ובכל זאת לגבי דין קריאת המגילה, למדנו שהסמוך לקרח והנראה עמו, כל עיר הסמוכה לעיר המוקפת חומה ממות יהושע בן נון, או לחילופין כבר הנראה עמו, הרי הוא כיוצא בו וקוראים בו בתתווה. למדנו מכאן, מכאן יש להוכיח, שבכל מה שקשור לדיני קריאת המגילה מקילים, שהערים הללו למרות שהן לא מוקפות חומה לחלוטין, דינן כאילו הן מוקפות חומה מפני שהן סמוכות לערים המוקפות חומה. והרי דין זה לא שייך בכל מה שקשור לפדיון שדה או פדיון בית שאדם הקדיש אותו. למדנו מכאן שאין הקבלה בין שתי הסוגיות. ייתכן שבכל מה שקשור למקדיש שדה אחוזה, הדין יהיה כפי שיטת רבי שמעון בר יוחאי, שבבתים הרי חומה זה לא נחשב לעיר מכיוון שימה חומתה, אבל בכל מה שקשור לקריאת המגילה אנחנו דנים את אותה עיר, את אותו מקום, את טבריה, כעיר המוקפת חומה ממות יהושע בן נון. אמר רבי יוחנן, מגבות, זוהי גבת שבדרום הארץ, ועד אנטיפרס שבצפון בגבול ארץ יהודה, 60 ריבו עיירות היו, והקטנה שבינה הייתה בית שמש, והיא הייתה כל כך גדולה, מכתיב בה בשמואל א' פרק ו' פסוק י"ט, ויח באנשי בית שמש כי ראו בארון השם, ונאמר שם בהמשך הפסוק, ויח בעם 70 איש 50 אלף איש. ואומנם יש שני ביורים, יש ביור בגמרא בבבלי שהיו שם 70 איש שהיו שקולים כמו 50 אלף איש, אולם כאן הירושלמי לומד כפי שמופיע כאן שהיו שם 50 אלף איש שרק נפטרו, ללמדך כמה בית שמש גדולה הייתה. ולמרות שבית שמש הייתה כל כך גדולה אז, וחדון הרי היום, הנה תמבת להם, תנסה להכניס בבית שמש קנאי. 50 אלף קנים, הרי לא נסרו, לא יצליחו להיכנס. למדו מכאן, אמר רבי חנינה, קפצה לארץ ישראל, כלומר ארץ ישראל התקבצה לאחר חורבן המקדש. שואל הירושלמי, כיצד ייתכן שהיה באותו שטח, מגבות ועד אנטיפרס, מדרום הארץ ועד צפון גבול ארץ יהודה, כיצד היו שם 60 ריבו עיירות? הרי כל העיירות שמנה יהושע, אפילו מאה אינן, מתרץ הירושלמי רבי שמעון בן עקיש אמר, שמה שנמנע בספר יהושע זה דווקא ערים שהיו מוקפות חומה, אבל עוד היו הרבה ערים שאינן מוקפות חומה. רבי יוסי בר חנינה אמר, הסמוכות לספר מנה. יהושע בן נון רצה לתחם את ארץ ישראל, ולכן הוא מנה רק את העיירות והערים שהיו סמוכות לגבול. ומביא הירושלמי פסוק שמסייע לתירוצו של רבי יוסי בן חנינה. הרי נאמר ביהושע י"ט פסוק י"א, ויהי גבולם מחלף מאלון בצעננים, ואדמי הנקב ויבנאל עד לקום ויהי תוצאותיו הירדן. למדנו מפסוק זה ששמות הערים שהזכיר יהושע בן נון זה דווקא ויהי גבולם, דווקא ערים או עיירות שהיו בספר ובגבול ארץ ישראל. פסוק נוסף מביא הירושלמי, קטת ונהלת ושמרון וירלה ובית לחם. כל השמות הללו, אומר הירושלמי, מחלף זה היום חלף, מאילון היום שמעילין, בצעננים זה היום שמע גני דקדש, והדמי דמין, הנקב צעידת ויבנאל כפר ימה עד לקום לוקים, וקטת קטונית ונהלל מהלול ושמרון סימוניה וירעלה חיריה בית לחם, היא בית לחם צריה, הרי יש שני בית לחם. ומכאן למדנו שהערים שכך נקראו בזמן התנך ונקראים היום בשמות שאנו קוראים אותם, אלו הם ערים המתחמות את ארץ ישראל, אלו ערים הנמצאות על גבולה של ארץ ישראל. רבי אחר רבי יהודה בן לוי, רבי יהושע בן לוי בשם רבי אומר, לא דבגי החרשים מוקפות חומה ממות יהושע בן נון. ולמה לא אמרן? מדוע לא הזכירם ואונו? מדוע רבי יהושע בן לוי לא הזכיר גם את אונו? עונה ירושלמי בגין תקטי, שהרי נאמר במפורש בדברי הימים א' פרק ח' פסוק י' ב', הוא בנה את אונו ואת לוד ובנותיה, לכן לא היה צריך רבי יהושע בן לוי להזכיר שאונו אף היא מוקפת חומה ממות יהושע בן נון. שאלה ירושלמי, הרי רבי אחר רבי יהודה בן לוי, רבי יהושע בן לוי בשם רבי, מנו את לוד וגי החרשים, ואת אונו אמרת שהוא לא מנה, מפני שזהו פסוק מפורש בדברי הימים, הרי באותו פסוק גם נאמר לוד, ומדוע רבי יהושע בן לוי בשם רבי מנה את לוד? מתרץ הירושלמי אלא בגין דתנינה, מדוע רבי יהושע בן לוי לא הזכיר את אונו? זהו מפני המשנה בערכין, אומרת שם המשנה ומונה את בתי ערי חומה, וגמלה וגדור וחדיד ואונו וירושלים וכן כיוצא בהן, מכיוון שיש משנה מפורשת במסכת ערכין שמונה את אונו, לכן רבי יהושע בן לוי לא מנה את אונו כעיר המוקפת חומה, שהרי משנה מפורשת, משנה ארוכה היא במסכת ערכין. שואל הירושלמי, וכיצד ניתן לומר שאונו אכן הייתה מוקפת חומה? והכתיבה לא נאמר בדברי הימים א', פרק ח' פסוק י' ב', ובני אל פעל עבר ומשעם, הוא בנה את אונו ואת לוד ובנותיה, מכיוון שאל פעל חי לאחר יהושע בן נון, אם כן כיצד ייתכן שיהושע בנה אותה? כיצד ייתכן שהייתה מוקפת חומה מימות יהושע בן נון? מתרץ הירושלמי, אמר רבי לזר בעיר רבי יוסה, אמנם אותה עיר הייתה מוקפת חומה מימות יהושע בן נון, והייתה בזמן יהושע, אבל לאחר מכן היא חרבה בימי פילגש בגבעה, חרבה, ועמד אל פעל ובניה, בא אל פעל ובנה אותה. לכן אין סתירה, אכן היא הייתה בנויה בזמן, הייתה מוקפת חומה ממות יהושע בן נון. אולם אומר הפסוק בדברי הימים, ובני אל פעל עבר ומשם, הוא בנה את אונו מאחר שחרבה בתקופת פילגש בגבעה. הדי דכתיב, על פי זה גם מבואר בשופטים כף פסוק ממחת, גם כל הערים הנמצאות שלחו באש. רבי חנניה בשם רבי פנחס, חולקים וסוברים לוד ואונו, הן הן גי החרשים, ולכן רבי יהושע בן לוי לא מנה אותה כעיר לחוד, כי לוד ואונו זה גי החרשים. רבי חלבו, רבי חונה בשם רבי חייא רבה, עובר הירושלמי כעת לדין נוסף, הכל יוצאין בארבעה עשר. למרות שלמדנו עד עכשיו שקריאת המגילה צריכה להיות גם ביהוד ג' וגם ביהוד ד', תלול אם זה עיר המוקפת חומה ממות יהושע בן נון או לא, אומר רבי חלבו, תדע לך, אם קראת המגילה בירושלים, אם קראת המגילה בעיר המוקפת חומה בי"ד ולא בט"ו, הרי שיצאת ידי חובה, והסיבה שהיא זמן קריאתה. ולמרות שלמדנו במשנה במסכת שקלים שזמן קריאת המגילה בערים המוקפות חומה זהו בט"ו, זה רק לכתחילה אבל לא בדיעבד. ולא בה הפסוק שאומר לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, ולמדנו בתחילת המסכת, אומר הירושלמי, זמנים הרבה תקנו להם, אלא ללמדך שהמצוות נוהגות באדר שני ולא באדר ראשון. אבל פסוק זה לא בא ללמדנו שבערים המוקפות חומה קוראים רק בתתוו ולא ביהוד ד'. רבי יוסה ורבי אחה הבון יטיבין ישבו יחד. אמר רבי יוסי לרבי אחה, לא מסתברה לשעבר אבל לבא לא. לא מסתבר לומר שמה שחידש רב חלבו זה דווקא בדיעבד, כלומר שאם קראו ביהוד ד' בערים המוקפות חומה שלא צריכים לקרוא שוב בתתווה, אבל לכתחילה יש לקרוא בתתווה. והתניא הרי אומר את המשנה, מקום שנהגו לקרותה שני ימים קוראים אותה שני ימים. ונשאלת השאלה, מדוע בעיר שיש בה ספק האם אותה עיר מוקפת חומה ממות יהושע בן נון או לא, מדוע קוראים בה רק ביהוד ד', מדוע קוראים בה גם ביהוד ד' וגם בתתווה? הרי לפי שיטתו של רב חלבו היה צריך לקרות שם ביהוד ד', אלא בהכרח למדנו מכאן שלכתחילה גם רב חלבו מודה שקוראים מגילה בירושלים ובערים המוקפות חומה בתתוו, אלא משהו בא לחדש זה שאם קראת ביהוד ד', הרי שאתה לא חייב לקרוא שהוא בתתוו, אבל בוודאי שלכתחילה צריך לקרוא בעיר המוקפת חומה בתתוו. ולכן כשהמדובר בעיר שיש בה ספק האם זמן קריאתה יהוד ד' או תתוו, מפני שאין אנו יודעים אם הייתה מוקפת חומה ממות יהושע בן נון או לא, הרי שבעיר כזאת לכתחילה קוראים גם ביהוד ד' וגם בתתוו. אמר להשיב לו, ופענה סבר כן, גם אני סבור כך. אמר רבי מנה ויעות, וכי ניתן לומר כפי שאתה אומר? הלו הברייתא אומרת שבאותן ערים המסופקות קוראים יומיים. ולכאורה נשאלת השאלה, הלו כבר באותם מקומות קראו ביהוד ד', ואם קראו ביהוד ד', מדוע הם קוראים שוב בתתוו? מילא בכל מה שקשור לעיר המוקפת חומה, אתה אומר לכתחילה אל תקרא ביהוד ד', תקרא בתתוו. אבל בעיר המסופקת, אם אתה אומר שמעיקר הדין בכל עיר המוקפת חומה ניתן לקרוא ביהוד ד', אם כן נשאלת השאלה, מדוע בעיר המסופקת קוראים גם ביהוד ד' ואף בתתוו? עונה ירושלמי, אילומי שקראה ב-14 וחזר וקראה ב-15 שמה אין שומעין לו, אם אומר עד כן שמה נמצאת עוקר זמן קרחים בידיך. כלומר אם אתה תאמר שכל עיר שיש בה ספק ונצא ידי חובה מעיקר הדין אם קראנו בה ביהוד ד', הרי שאתה עוקר זמן קרחים, ונמצא שגם בערים המוקפות חומה יקראו בסוף ביהוד ד' ולא בתתווה. ולכן מה שרב חלבו התיר זה רק בדיעבד, במקרה ספציפי, אם קראת ביהוד ד' ואתה גר בעיר המוקפת חומה אל תקרא שוב בתתווה, אבל לכתחילה בוודאי שעיקר הזמן זה בתתווה. דין נוסף מביא הירושלמי, נחמן ברי, נחמן בנו של רבי שמעון בר נחמן אומר, נאמר במגילה, כימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. וכעת דורש הירושלמי ומבאר את הפסוק הזה, שמחה וססון מכאן למנו שהן, כלומר יהוד ד' ותתוו, אסורים בהספד, ויום טוב מכאן למנו מכאן שאסורים ימי הפורים בעשיית מלאכה. אמר רבי חלבו, זימנין סגן פעמים רבות יתב התיישבתי קומה לפני רבי שמוע בנחמן, ובכל זאת לא שמת מיני אדמילת, לא שמעתי ממנו את ההלכה הזאת שימי הפורים אסורים במלאכה. אמר לרב נחמן, כל מה דעה ואבא שמיע, את שמיע, וכי כל מה שאבא שמע אתה שמעת? ייתכן שלא שמעת ממנו את ההלכה הזאת, אבל זה לא ראיה שהוא לא סבר כך. מילתא דרבי פליגה של הירושלמי, אבל בכל זאת מעשיו של רבי שעשה מלאכה בפורים סותרים את חידושו של רב נחמן ברי דשמואל שימי, שהרי רבי אבא מפרסם עצמו, היה מפרסם את עצמו שני ימים בשנה, היה נוהג לעשות את המעשים הבאים, פעם אחת היה רוחץ בחמין בי' זין בתמוז, והדבר השני שהיה עושה ונוטע נטיעות בפורים בכדי ללמד ולקבוע הלכה שימי הפורים מותרים בעשיית מלאכה. ומכאן יש בהחלט קושייה על מה שראינו כעת. רבי חביבה בשם רבנה לתמן בשם חכמי בבל מבארים את העמו של רבי, בכל מקום שכתוב יום טוב אין כתיב וקיבל, כלומר זה שבמגילה כתוב שעשו את אותם ימים לימים טובים, זה משהו שהם נהגו באותן שנים ספציפיות כך, אבל לא נפסק כך לדורות. אבל בכל מקום שכתוב וקיבל, איפה שהמגילה אומרת וקיבל, אין כתיב יום טוב. למשל, כתוב בפסוק, הימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומעבל ליום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. המשך הפסוק וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות. לגבי היום טוב, לא כתוב וקיבל. שואל הירושלמי, אין כתיב יום טוב, וכאן כתיב יום טוב וכתיב וקיבל. הרי כאן נאמר יום טוב ונאמר וקיבל, ואם כן קשה מכאן על שיטת רבי שסבר, שכל מה שהמגילה מגדירה את ימי הפורים כימים טובים, זה רק לשנים ספציפיות ולא לדורות. הנה לנו מפורש פסוק, שהפסוק מגדיר במגילת אסתר את ימי הפורים כימים טובים כיום טוב, וגם נאמר שם במפורש וקיבל. רבי סימון בשם רבי שמואל בר נחמן דרש כך את הפסוק. משפחה ומשפחה, נאמר בפסוק וימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה ועיר ועיר. מה זה משפחה ומשפחה? אלו אותם כפרים שמקדימים, כפי שראינו במשנה, בהלכה א', ליוד א', ליוד ב', ליוד ג', ליום הכניסה, לשני או חמישי. אלו הכפרים, מדינה ומדינה, אלו הכרחים, שערים המוקפות חומה, קוראים בתתווה. עיר ועיר, אלו העירות שקוראים את המגילה, כפי שרוב עם ישראל קורא, ביוד ד' באדר. תן ישמעו על מפני מה מקדימי ליום הכניסה, מדוע חכמים תקנו לאותם כפרים שיוכלו לקרוא מגילה ביוד א', יוד ב' ויוד ג', כדי שיספקו מים ומזון לאחיהם שבכרחים, שזה היה מלאכתם ועבודתם. רבי פליפה, בר פרופה, אמר קומה לפני רבי יונה לית הדה אמרה, וכי אין מכאן הוכחה שאסור בעשיית מלאכה? הרי מכך שראינו שהקדימו לכפרים כדי שיוכלו לספק מים ומזון לאחיהם, משמע שהם היו מנועים מעשיית מלאכה בימי הפורים. מכאן יש ראיה שימי הפורים אסורים, אסורים בעשיית מלאכה. אמר להשיב לו רבי יונה, אין מנדה לתשמע מן הכלום. אתה לא יכול להוכיח מכאן. והסיבה? הרי חולו של מועד, למרות שהוא אסור בעשיית מלאכה. ובכל זאת הכפרים מספקים מים ומזון לאחים שבכרחים. כלומר, גם אם ימי הפורים אסורים בעשיית מלאכה, למרות זאת מותר להם לספק מים ומזון. זה לא גדר של מלאכה האסורה, ולכן בוודאי אין מכאן שום הוכחה שימי הפורים אסורים בעשיית מלאכה, כי המלאכות הספציפיות הללו בוודאי מותרות. לית לך, אלא כעדה דרבי. דרבי הווה מפרסם עצמו שני ימים בשנה רוחת ב-17 בתמוז, ונוטע נטיות בפורים, ובוודאי שרבי סבר, כפי שנהג בעצמו, וקבע כך הלכה, שימי הפורים מותרים בעשיית מלאכה. מקשה ירושלמי, כיצד ייתכן שמרדכי ואסתר שקדמו לתקופתו של עזרא, שהרי מרדכי ואסתר היו בין חורבן בית ראשון לתקופת בית שני, ועזרא הסופר היה מראשוני העולים בתקופת בית שני, ונס המגילה יראה קודם לכן. אם כן, כיצד ייתכן, מקשה רבי יוסטה ברבי שונם לפני רבי מנה, כיצד ייתכן שמרדכי ואסתר במגילת אסתר הם אלו שהקדימו את קריאת המגילה ליום הכניסה לשני וחמישי? ולא עזרא תיקן שיהיו קוראים בתורה בשני ובחמישי ובשבת במנחה, שהרי בשני וחמישי זהו הזמן שבתי דינים היו יושבים בעיירות, ולכן זהו הזמן של קריאת התורה. יוצא שכבר לפני עזרא הסופר, כבר מרדכי ואסתר תיקנו את אותה תקנה. וכי מרדכי ואסתר, ממשיך הירושלמי ומקשה, מתקינים על מה שעזרא עתיד להתקין בתקופה מאוחרת יותר? אמר למשיב הירושלמי, לא. בזמן מרדכי ואסתר, אנשי הכפרים לא היו מקדימים ליום הכניסה, אלא מי שסידר את המשנה סמכה למקרא, מי שסידר את המשנה, כלומר חכמים שתקנו שקריאת המגילה יכולה להיות בשני וחמישי בימי הכניסה, כפי שתיקן עזרא הסופר, הם אלו שסמכו זאת על הפסוק משפחה ומשפחה, עיר ועיר, מדינה ומדינה, בכדי להסתמך על המקור שמופיע במגילה, שניתן לקרוא את המגילה בזמן מוקדם יותר. כעת נראה בסייעתא דשמיא הלכה ב'. אומרת המשנה כיצד? הרי למדנו במשנה הראשונה שמגילה נקראת ביוד א', יוד ב' ויוד ג'. כיצד ייתכן שקוראים מוקדם יותר? אם יוד ד' באדר חל באותה שנה להיות ביום שני, הרי ברור שגם כפרים וגם עיירות גדולות קוראים בו ביום ביום שני. אבל ערים המוקפות חומה ברור שהם קוראים למחר ביום שלישי. אבל חל להיות יוד ד' ביום שלישי או לחילופין ביום רביעי, הרי שבני הכפרים מקדימים ליום הכניסה ליום שני, י' ג' או י' ב', עיירות גדולות קורין בו ביום, ומוקפות חומה למחר. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את דברי המשנה. והר הירושלמי ראינו כל הנדת נינן, כל מקום שהמשניות אומרות חל להיות, כמו המשנה כאן שאומרת כיצד חל להיות בשני. חל להיות הכוונה ב-14 ננקיימין, שזהו הזמן הממוצע והזמן העיקרי של מגילת אסתר. אמר רבי יוסף מתנית אמרה כן. גם כך יש להוכיח מהמשנה, שכשהמשנה אומרת חל להיות, הכוונה חל להיות י' ד'. והרי המשנה אומרת מוקפות חומה למחר. זה אומר שמה זה היום? זה י' ד'. וכיוון שבימינו המועדים וראשי חודשים אינם נקבעים על פי הראייה, על פי בית הדין שמקדש את החודש, אלא הכל על פי חשבון הלוח שתיקן הלל האמורה לאלפי שנים קדימה, הרי ידוע לנו שי"ד למשל לא יכול לחול בשבת. לכן אומר רבי יוסי לתקן, חל להיות בשני, י"ד לא יכול לחול ביום שני, ולתקן לא ייתכן שי"ד חל להיות בשבת. שרים חל להיות בשני, אם י"ד באדר יכול להיות ביום שני, צום הרע ביום כיפור יחול בחד בשובה ביום ראשון. והרי לא ייתכן שיום כיפור יחול ביום ראשון, כי אז שבת וכיפור יהיו סמוכים זה לזה. חל להיות בשבת, אם י"ד באדר יכול להיות בשבת, צום הרבה יום כיפור יחול בערבותה, בערב שבת. ואף זה לא ייתכן שיומיים ברצף יהיה לנו או שישי בכיפור ולמוחרת שבת, או כיפור בראשון ויצא שיש לנו יומיים ברצף. כעת נראה בסייעתא דשמיא הלכה ג'. אומרת המשנה חל י"ד באדר להיות ביום חמישי. הרי שאף כאן אין סיבה להקדים ליום הכניסה, לכן כפרים ועיירות גדולות קוראים בו ביום, ביום חמישי, ומוקפות חומה למחר. חל להיות י"ד ערב שבת, הרי שכפרים מקדימים ליום הכניסה ליום חמישי, עיירות גדולות ומוקפות חומה קוראים בו ביום, ביום שישי. ולמרות שהמוקפים צריכים לקרוא בתתוו, מכיוון שאין קריאת המגילה דוחה את השבת, כי יש חשש שמה ילך לבקי, בכדי שילמדו את קריאת המגילה, ועל ידי כך יעביר או יטלטל את המגילה ויעבור על איסורי שבת, לכן הירושלמים, אלו המוקפות חומה, מקדימים את הקריאה ליום שישי. חל י"ד להיות בשבת, כפרים ועיירות גדולות מקדימים ליום הכניסה, כלומר ליום חמישי, מכיוון שממילא הערים הגדולות מקדימים, אז גם מקדימים לחמישי ולא לשישי, ומוקפות חומה קוראים למחר ביום ראשון. שואל הירושלמי באון קומי רבי זעירא, הקשו בישיבה לפני רבי זעירא איתה חמי באורה, חל להיות לכרכים בשבת. כלומר אם י"ד חל להיות ביום שישי וממילא תתוו חל להיות בשבת, הרי שקוראים בערב שבת בי"ד. אולם אם חל י"ד להיות לעיירות בשבת, הרי שמקדימים את הערים שאינן מוקפות חומה, במקום שיקרו בשבת, לא מקדימים אותם ליום שישי, אלא ליום חמישי. ונשאלת השאלה מדוע, אם לירושלמים תתוו חל להיות בשבת, מקדימים להם לשישי ולא לחמישי, ואילו אם לערים שאינן מוקפות חומה, חל להיות י"ד בשבת, מקדימים להם כבר ליום חמישי ולא לשישי. אמר רבי לה מיישב הירושלמי, מפני כבוד קרחים, שלא יהיו אומרים ראינו קרחים ועיירות קורין כאחת, מחמת כך, משום כבודה של ארץ ישראל, שאנו קוראים הרי בתתוו, כפי שלמנו בירושלמי לאל משום שבחה של ארץ ישראל, לכן הערים המוקפות חומה ממות יהושע בנון, מייחדים להם יום מיוחד, שהערים שאינן מוקפות חומה, לא קורין באותו יום. מעתה שואל הירושלמי, לא יידחו ליום הכניסה, שלא יהיו אומרים ראינו כפרים ועיירות קוראים כאחת. הרי אם י"ד חל להיות בשבת, הקדמנו גם את הערים שאינן מוקפות חומה, וגם את הכפרים ליום חמישי, הרי הם באותו יום. קושיה נוספת מעטה, אם אנחנו כל כך מתחשבים בערים המוקפות חומה ממות יהושע בנון, מפני שבחה של ארץ ישראל, מה הדין אם חל להיות י"ד ביום שני? אמרה המשנה שעיירות והכפרים קוראים בי"ד, מדוע לא מקדימים את הכפרים ליום חמישי שלפני זה, כדי שהעיירות והכפרים לא יקרו ביום אחד? או לחילופין חל להיות בחמישי, מה הדין אם י"ד חל להיות ביום חמישי שהעיירות והכפרים קוראים ביום חמישי, מדוע לא מקדימים את העיירות ליום שני? כפי שאתה חושש לכבודה של ארץ ישראל ואומר שהערים המוקפות חומה והערים שאינן מוקפות חומה לא יקרו ביום אחד, על פי העיקרון הזה היה לך גם מקום לומר שלא יקראו הכפרים והעיירות גדולות שאינן מוקפות חמה ביום אחד. והירושלמי אינו משיב על קושיות אלו. אשכח תני מביאה ירושלמי ברייתא שאכן חלוקה על הדין שראינו כעת, והיא אומרת במפורש כפרים והעיירות וכרכים קוראים כאחת. אכן כשמקדימים, מקדימים את כולם ליום אחד, ליום חמישי. והאין תניא, לאחר שהביאה ירושלמי את שתי השיטות הללו, מביאה ירושלמי תנא שסולל לעצמו דרך שלישית שיטת רבי. לא נסב אפילו לביריה, הוא לא התחשב אפילו בברייתא האחרונה שראינו. דהית לרבי סובר שישנם שתי נקודות הלכתיות שהן מנחות את דרכנו כאן. הנקודה האחת שלא יקדמו כרכים לעיירות, כלומר, כמו שבשנה רגילה, העיירות והכרכים קורים בשני ימים שונים, המוקפות חומה קורים בתתוו, וערים שאינן מוקפות חומה קורים יום לפני, גם בשנה כזאת שי"ד או תתוו חלים להיות בשבת וצריך להקדים, אנחנו לא מקדימים את הערים שאינן מוקפות, ואת הערים המוקפות חומה ליום אחד. והנקודה השנייה דאיתלה, רבי אף סבור, כל שהוא נדחה ממקומו, ידחה ליום הכניסה. כלומר, אם מקדימים, כבר מקדימים ליום חמישי או ליום שני. ולכן, אם תתוו חל להיות בשבת, והרי אי אפשר, כפי שראינו לאל, לקרוא את המגילה בערים המוקפות חומה בשבת, שהרי כפי שלמדנו יש חשש, שמהלך אצל בקי ללמוד ויחלל את השבת, יטלטל, יעביר. לכן מקדימים ליום הכניסה, אבל מכיוון שאי אפשר להקדים את הכרכים לפני העירות, הרי שמקדימים את העירות שאינן מוקפות חומה ליום חמישי, והערים המוקפות חומה מקדימים אותם ליום שישי. כפי שרבי במפורש אומר, רבי אומר כולם ידחו ליום הכניסה. דעית לרבי סבור מצד אחד שלא יקדמו כרכים לעירות, ומצד שני דעית לו סבור כל שהוא נדחה ממקומו, ידחה ליום הכניסה. יוצא לסיכום שיש לנו שלוש שיטות. השיטה הראשונה סוברת, שאם אכן תתוו חל להיות בשבת, הרי שמקדימים את הירושלמים, את הערים המוקפות חומה ליום שישי, ואילו את הערים שאינן מוקפות חומה מקדימים ליום חמישי. השיטה השנייה סבורה, שבמצב כזה נקדים את הירושלמים, את הערים המוקפות חומה ליום חמישי, והערים שאינן מוקפות חומה יישארו ביום שישי, ויצא שבאותה שנה הערים המוקפות חומה קוראים יום לפני הערים שאינן מוקפות חומה. אולם שיטת רבי, זוהי שיטה שלישית, הוא סובר שבאופן כזה אנחנו מקדימים את כולם ליום חמישי. איך אבדין עובדה, כיצד נפסק להלכה? אמר רבי יוסי כמתניתה, כמו המשנה שלנו, שהמשנה שלנו סבורה שאם י"ד חל להיות בערב שבת, כרכים ועיירות יקראו בערב שבת, ולא דוחים אותם ליום הכניסה. באון, הקשו בני הישיבה קומה לפני רבי זהורה. כמה דעת אמרת אמר כפי שהמשנה אומרת, שאם חל י"ד להיות ביום שישי, חל להיות בכרכים בשבת, הרי שקורין בערב שבת, ויוצא שהכרכים והעיירות קורין בו ביום שישי, אם כן היה צריך להיות הדין, שימחה להיות לעיירות בשבת, והרי בשבת אי אפשר לקרוא, הרי שיקדימו להם את הקריאה לערב שבת, ולא ליום חמישי, לא ליום הכניסה. אלא מכאן מסיק הירושלמי שמתנית הכתרן תניה, המשנה שלנו, הרישה והספה שלה, אלו הן שתי שיטות שונות, שני תנאים החלוקים זה על זה. תניה קדמיה, התנה הראשון ששנה את הספה שימחה י"ד להיות בשבת, סבר מימר, סבר לומר כל שהוא נדחה ממקומו, אם כבר מקדימים, שרי אפשר לקרוא מגילה בשבת, כבר ידחה ליום הכניסה ליום חמישי. מצד שני ותנאי החורנה, התנא האחר ששנה את תחילת המשנה שלנו, את תחילת הלכה ב', הוא סבר מימר, כל שהוא נדחה ממקומו, לא ידחה ליום הכניסה, אם כבר דוחים לשישי, ולא לחמישי, יוצא שיש לנו כאן מחלוקת בין התנאים. אמר לו נאמר להם רבי זעירה, כן אמר רב חד תנאיו, רב סבר, ששני המקרים של המשנה זה לא שתי שיטות, אלא שיטה אחת. ומפני מה אמרו חל להיות לכרכים בשבת, קורין בערב שבת. מדוע לא מקדימים אותם ליום חמישי ליום הכניסה? הסיבה היא דאמר רבי חלבו רב חונה רב בשם רבי חייא רבא. הכל יוצאין ב-14 שהוא זמן קריאתה. וגם בני הכרכים, אם יקראו בי"ד, יצאו ידי חובה. לכן באופן כזה, מכיוון שבשבת הם לא קוראים, עדיף שיקראו ביום שישי בי"ד ויצאו ידי חובה. ודכוותה ועל פי אותו עיקרון, אם חל להיות לעיירות בשבת, דאמר רבי חלבו יום 13, יום מלחמיה, והוא מוכיח על עצמו שאין בו נייחה, ולכן לא ראוי לקרוא בו. לכן למתי עדיף להקדים? ליום חמישי ולא ליום שישי. יוצא ששני התנאים סוברים אותו דבר. שתי המשניות שלכאורה סותרות סוברות אותו דבר. אותה משנה שאומרת שהערים המוקפות חומה מקדימים לשישי, זהו בגלל ששישי י"ד אם תתוו חל להיות בשבת, אז עדיף שיקדימו לשישי ולא לחמישי. לעומת זאת אם י"ד חל להיות בשבת, עדיף לעיירות שאינן מוקפות חומה להקדים לחמישי ולא לשישי, כי הרי שישי זה י"ג וי"ג זה לא זמן של הנס. אשכח תני אכן מצינו ברית, שאומרת שכשי"ד חל להיות בשבת כפרים קורין בערב שבת, והעירות גדולות ידחו ליום הכניסה ליום חמישי. והסיבה לפי אותו תנא שהכפרים והעיירות קורים בשני ימים שונים, זהו מפני כבודן של העיירות, ומוקפות חומה קורות ביום ראשון לאחר השבת. שואל הירושלמי, איך עבדין עובדה, מה עושים ההלכה למעשה כשיהודה לתחל להיות בשבת? אמר רבי יוסה, לט אפשר, כלומר בזמננו, שכל החשבון הוא על פי הלוח ולא על פי הראייה, הרי מראש לא יכול לחול יהודה לתחל בשבת, לכן השאלה הזאת אין בה שום נפקא מינה, היא לחתית למעשה. והנה אפשר, אם כן יצא שחל בשבת נניח, אם כן קידשנו על פי הראייה, כמתנית ההלכה כדברי המשנה, שאם יהודה לתחל להיות בשבת, הרי שהעיירות יקדימו ליום החמישי ליום הכניסה. רבי בא בשם רב יהודה, אומר כל שאמרו ידחה ממקומו, כל מה שראינו במשנה, שמקדימים ליוד גימל או ליום חמישי, ובלבד בתנאי שקריאת המגילה באותו יום תהיה בעשרה. אולם למרות זאת, אנן חמיין, אנו רואים שרבנן חכמים קוראים אפילו ביחיד. רבי אבונה בשם רבי אסי אומר כל שאמור ידחה ליום הכניסה, ובלבד בעשרה. כלומר, אם אתה לא קורא בתאריך המקורי ביהוד ד', הרי שחייבים לקרוא בעשרה. רבי חנני אמר, התפלגו נחלקו בכך האמוראים רב חונה ורב יהודה. אחד אמר הוא בלבד בעשרה, וחורן האחר אמר אפילו ביחידי. מטיב מקשה מנדה אמר הוא בלבד בעשרה. למנדה אמר לשיטה שאומרת אפילו ביחידי. מדוע הקדימו באופן שיהוד ד' חל להיות בשבת, הקדימו את בני הכפרים ליום חמישי. שיקראו לבד, עד שהוא במקומו יקרא, כל אחד שיקרא לבד, בביתו אם ניתן לצאת ידי חובה שלא בזמנה, אפילו ביחיד. אמר רבי סלקת מתנית, אם כן ביטלת את דברי המשנה שאמרה, שמגילה יכולה להיקרות ב-11, 12, י' ג', י' ד' ותתו', ואומנם תקנו אנשי כנסת הגדולה שיהיה אפשר לקרוא באותם ימים, ורצו אנשי כנסת הגדולה שנקרא את זה בעשרה, אבל בני הכפרים אם יקראו ביוד א' או יוד ב' או יוד ג', זה הזמן שלהם ולכן הם בוודאי יכולים לקרוא ביחיד. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף היומי הירושלמי. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של איש התורה והחסד, רב אברהם גליק, בן רב יוסף יצחק אייזיק גליק, הונצח על ידי משפחת גליק. אשמח לקבל הערות והערות ל-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם הדף היומי הירושלמי עם הרב ישראל ריאני.
כל חיי תמיד.